השבת, שבת שירה, שבת פרשת בשלח ושבת ט"ו בשבט. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם ובראותם מלחמה ושבו ממצרימה. ובהמשך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים. ואמר פרעה נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם, ויעשו כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שיגיד לבני ישראל שעכשיו צריכים לעשות תרגיל הטעיה, להטות את פרעה. פרעה יחשוב שנבוכים ישראל בארץ, סגר עליהם המדבר, הם לא יודעים מה לעשות, ועל כן הוא יבוא וירדוף ויקבל את עונשו. ומה קורה בהמשך? אכן כך, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה, ופרעה רודף אחרי ישראל, וישראל עומדים על הים, ופרעה מגיע. והרי כבר משה אמר לבני ישראל, שזה, הקדוש ברוך הוא כאן מתכנן משהו, דהיינו שפרעה ירדוף כדי שיכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. ואף על פי כן, כשישראל נעשו גם כנבוכים, לא רק פרעה אמר נבוכים הם בארץ, אלא פתאום ישראל איבדו את הביטחון, והם רואים שפרעה רודף, והנה אין להם לאן לברוח, הים מצד אחד, פרעה מצד שני, המדבר מהצדדים ונחשים וחיות רעות, אין דרך בכלל לברוח, והם ישראל צועקים, מאבדים את הביטחון. וכנראה שזה היה חלק מכל העניין. בעצם לא היה צריך לקרוא כך. ישראל יצאים ממצרים, ראו את כל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, והניסים היו ברורים ומוחלטים, ראו את יד השם, את אצבע השם, זה היה ברור לכל, אחרי 10 שיעורים כלליים ענקיים כאלה של אמונה, היו צריכים ישראל לעמוד בניסיון הזה, ולמרות שפרעה מתקרב ומתקרב ומתקרב, הנה הוא ממש מסכן את ישראל, להיות בטוחים שריבונו שלם מציל אותם. וזה לא היה. על כל פנים אפשר ללמוד מכאן שלפעמים ריבונו שלם מטה את הגויים, והם חושבים שישראל הם חלשים, ואפשר להקות בהם, ואפשר לנצח אותם, וכל זה בשביל ויכבדה בפרעה ובכל חילו ובכל פרעה שבכל דור ודור. לא תמיד כשישראל נראים חלשים והגויים חושבים שישראל במצב כזה שאפשר להתנפל עליהם, לא תמיד זה מפני שבאמת ישראל חלשים. זה לפעמים מפני שריבונו של עולם רוצה להטות את הגויים כדי להפיל אותם. כך היה גם בדורנו, כך היה בזמן מלחמת השחרור. הגויים היו בטוחים, עם ישראל חלש, היהודים שבארץ ישראל אין להם נשק, אין להם יכולת, אנחנו נתנפל עליהם, נקה אותם. אילולא היו חושבים שישראל חלשים, לא היו מתנפלים. ואז הייתה תוכנית החלוקה מתקיימת, ומדינת ישראל הייתה ברצועת החוף, קצת דרומה מתל אביב, מראשון או מעוד קצת דרומה, רצועת החוף והגליל. לא הדרום, לא ירושלים, לא כל הדרום עד אילת כמובן. תוכנית חלוקה קטנטונת כל מקום שהיו יישובים יהודיים, פחות או יותר הייתה, היה הגבול של ישראל, הגליל ושפילת החוף. והגויים אמרו, גם זה לא ניתן להם. גם את המעט הזה, אנחנו ננצח אותם, כי מי היהודים? והתוצאה הייתה שהם פרצו במלחמה, והיה צריך להתגונן, להדוף ולהדוף ולהדוף עד אילת. וכן להדוף אותם עד ירושלים. הייתה תוכנית שפרוזדור, שירושלים תהיה בינלאומית, וזה פרוזדור שיהודים יוכלו לבוא לירושלים, אבל היא לא תהיה בשליטתם של ישראל. וברוך השם. אחר כך במלחמת ששת הימים אותו דבר. ואמר פרעה נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר, המצרים חשבו, שהם ביחד עשו הסכם עם הירדנים ועוד, שהם מתנפלים על ישראל, כולם ביחד, בטח ינצחו אותם. הייתה תקופה שלפני מלחמת ששת הימים, שהייתה תקופה קצת של אווירה של נכאים בארץ. היה מיתון גדול, הייתה ירידה גדולה, והגויים חשבו שזה הזמן להתנפל על ישראל ולקחת מאיתנו את ארץ ישראל. והם מתנפלים, והקדוש ברוך הוא הרחיב לנו את ארצנו. התופעה הזאת קורית גם בדורנו. הגויים חושבים אותנו לחלשים, והם מתנפלים ומפסידים. ואנחנו מרוויחים כתוצאה מההתנפלות שלהם. וגם עכשיו ככה צריך לראות את פני הדברים. ריבונו של עולם מוביל את הדברים, ואנחנו אולי פתאום נראה שיש ממשלה חדשה, חוסר מוטיבציה, והם מנסים בטירור, בדרכים שונות, כאילו לפגוע בנו ולנצח אותנו. אבל הכל זה מת השם. ורק צריך לראות את זה ולא לפחד. כי ריבונו של עולם מוביל אותנו ומוליך אותנו בדרכנו. זה פרשת השבוע של הדור הזה, פרשת השבוע של אז, של יציאת מצרים. לא כל מצב של חולשה הוא מלמד שבאמת כאן משהו הולך ליפול ולהתרסק, אלא להפך. יכול להיות אדרבה שזה מין מהלך אלוקי כזה, כדי, כי הרי אנחנו סתם להתנפל על הגויים אי אפשר, אבל להתגונן זכותנו. אז הקדוש ברוך הוא מסדר את הדבר הזה. וגם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חושש לדעות האלה לחומרה, שחושבים שאסור לעבור על השבועה של לעלות בחומה ולכבוש עוד חלקים מארץ ישראל, אבל להתגונן פיקוח נפש דוחה גם שבועה וכדומה. אז בדרך התגוננות אנחנו כל הזמן, צבא הגנה לישראל מתקדם בדרך התגוננות משלב לשלב. אז לפעמים יש כאן מראות כאילו הולכים מחזרה, כאילו נסוגים, כאילו מבטרים, כאילו הולכים אחורנית, וזה הכל מרית עין, מפני שריבונו של עולם רוצה לתת לנו כנראה בשלב הבא את ירדן, יש לנו חלקים מסוריה שצריכים להיות בישראל, יש לבנון, יש הרבה מדרום, ממזרח, מצפון, כל הצדדים צריך עוד להתרחב כהבטחת ריבונו של עולם. ואיך זה יעשה אם לא בדרך של התגוננות? דרך החסידות אומר אור המאיר, ואמר פרעה נבוכים הם בארץ, נבוכים הם בארציות. פרעה יצר הרע, בכל דור ודור יש פרעה שלוחם בישראל, וזה הסתרא אחרא, והסתרא אחרא הוא לפעמים גם בתוך האדם בעצמו, יש כוח שמנסה לפגוע באדם ולהפיל אותו, זה הפרעה שיש לכל אחד ואחד. ואמר פרעה נבוכים הם בארץ, הם שקועים בארציות, בענייני החומר, בענייני הגשמיות, לא מתרוממים לעבודת השם, לענייני הרוחניות, שאנשים בתפילה, הם מתחילים להתפלל, ופתאום המחשבות פורחות לכל מיני כיוונים, לענייני עסקים ולעניינים אחרים, ואין ריכוז בתפילה. הם נבוכים. וזה מפני שכל מי שמסיר עצמו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מה פירוש מסיר עצמו משמוע תורה? כל אחד צריך לחיות שכל דבר שהוא רואה במציאות, הוא צריך לראות מה ריבונו שלו מדבר אליו מהמציאות הזאת, מהעובדה הזאת. הכל בעצם זה דבר השם שמדבר אל האדם. ולראות הופעה אלוקית בכל דבר ודבר. בין לחיוב ובין שלא לחיוב. כל מצב ומצב שאדם פוגש, שאדם רואה, שאדם נוכח בו, הוא בעצם דבר השם שמדבר אל האדם. ואם אדם יראה בכל דבר את ההופעה האלוקית, אז כל הזמן הוא חי, חיי אמונה. וכשהוא מתפלל, אז בוודאי שלא מחשבות שלו תלכנה לכיוונים אחרים, כי זה המהות שלו. אבל כשאדם מסיר על אוזנו משמוע תורה, הוא לא כל אך חי כל הזמן חיי תורה. גם נשארים הדברים כפשוטם כמובן, שאדם מרבה בלימוד התורה, אז תפילתו מקבלת משמעות. אבל אם אדם מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. התפילה היא לא מקובלת, היא לא בשלימות. היא מפוזרת. אדם כל הזמן מסיח דתו בעת התפילה, מפני שהוא מסיר אוזנו משמוע תורה. מסיר, אז כפי שאנחנו אומרים, מסיר אוזנו משמוע תורה, זה לא רק בלימוד התורה. זה כמובן בלימוד התורה, אבל לא רק מסיר עצמו מקביעות או הלימוד בתורה, אלא מלראות שכל החיים זה תורה. שכל מה שאנחנו פוגשים בעולם זה הכל הופעות אלוקיות. כל בריאה היא גילוי אור השם בעולם. וכשאדם חי כך, כל דיבור שהוא פוגש, כל אמירה שהוא פוגש, היא אומרת איזה לימוד שאפשר ללמוד מזה. איזה הדרכה שאפשר לקבל מזה. וכשאדם חי כך, אז תפילתו היא נפלאה. ולא, חס וחלילה, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. וכשככה המצב הוא כזה, שאמר פרעה, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, אז מתחזק לב פרעה, מתחזק יצר הרע, הוא יכול להסיט את האדם. ולריבונו של עולם אין ברירה. אלא צריך לקדש את שמו, צריך לקדש את שמו בעולם. ואז היא כבדה בפרעה ובכל חילו, אז הקדוש ברוך הוא במצב כזה אין ברירה, הוא צריך להיכבד בכל הרשעים, להראות שריבונו של עולם שולט על העולם. ואז ידעו מצרים, מצרים זה מצרים, ומצרים זה אלה שנמצאים במצרים, בסיבוכים, בצמצומים, כי אני השם. לפעמים ריבונו שלם צריך לנקוט בדרך גלויה כזאת של הופעה אלוקית במצבים כאלה, אבל זה לא לכתחילה. הלכתחילה כמובן שישראל צריכים להיות תמיד מחוברים וקשורים בדבר השם ומלאים באמונה. לא להיות נבוכים בארציות. זאת מדרגה גדולה מאוד, שאדם כל הזמן יחיה חיי אמונה. אבל זאת מדרגה שצריך לשאוף אליה. היא מאוד גדולה, כמובן. שאדם, האמונה שלו תהיה כל כך בריאה, כל כך שלימה, שכל הזמן הוא רואה את דבר השם, הוא הולך בחוץ, הוא רואה עצים יפים, מתפעל מהבריאה האלוקית. הוא רואה אנשים, פעל מהבריאה האלוקית. פוגש מאורעות. רואה את דבר השם המדבר אלינו מתוך המאורעות. ותהליכים שקורים, הכל בעצם דבר השם. לא לחשוב שלפעמים פתאום ריבונו של עולם כאילו לא מנהל את העניינים. גם כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, אבל הוא מנהל את העניינים. הוא עושה את זה בסתר. אנחנו, זה לא בגלוי, וזה התפקיד שלנו, לראות שריבונו שלם נמצא בכל מקום, ואין מקום פנוי ממנו. זאת האמונה הבריאה, הבסיסית, שהיא צריכה בעצם להיות ממלא את כל הלב. האדם צריך לשאוף לדבר הזה. ואז כל החיים הם מושלמים. כל מה שהוא עושה זה הכל עבודת השם. אדם אוכל, הוא חי את עבודת השם. הוא עובד את השם, הוא אוכל ממה שקדוש ברוך הוא זן אותו. ברכת המזון היא אצלו לא מצווה שאדם מחויב עליה, היא יוצאת מעצמו. החכמים הם במדרגה כזאת. חכם, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אנחנו הזכרנו את הדבר הזה. הוא שואל, היה חכם צריך לשאול למה? חכם הוא בעיון, כן? הוא צריך לשאול למה העדות, לא סליחה, חכם שואל מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אז מה העדות? חכם יודע את כל הדברים הבסיסיים, מה המצוות של פסח ומה המצוות של שקשורות ביציאת מצרים, הוא יודע. הוא צריך לשאול למה? למה? והוא שואל מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? והתשובה, ובאמת מה הוא שואל? למה צריכים ציוויים? אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו כל הזמן נודה לו, לא צריכים שקדוש ברוך הוא יטיל עלינו מצוות כאלה שמצות ופסח ושבעת ימים וכו' וכו', אנחנו חיים את זה כל הזמן, חיים כל הזמן חיי אמונה, זה בא מתוכנו, לא צריכים ציוויים כאילו שאנחנו מצווים, גם בלי מצוות נעבוד את השם. והתשובה היא שלא כולם במדרגה הזאת, אבל כולם צריכים לשאוף למדרגה הזאת. לעתיד לבוא באמת התבטלו המצוות. כך אומרים חז"ל. והפירוש של התבטלו המצוות, לא שלא יהיו מצוות, אבל הרצון הפנימי לקיים את המצוות יהיה כל כך איתן, שזה לא יהיה כבר בגדר של ציוויים. זה, יש זהות בין הצו האלוקי ובין הרצון הפנימי של ישראל. מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה בעצם מה שאנחנו רוצים. זה כבר לא מצווה, זה לא ציווי. זה כבר ביטוי של רצון פנימי שתובע מאיתנו לעשות את רצונו יתברך. אנחנו ממשיכים בפרשה. ישראל עומדים על הים. חז"ל אומרים שארבע כיתות עמדו על הים. כת אחת אמרה, נחזור למצרים. אין ברירה. האלטרנטיבה, כליה חס וחלילה, צריך, כי עשינו טעות, שיצאנו ממצרים. מצרים זה האומה החזקה בעולם, היא המנהיגה, ובכלל לא צריך ללכת לבדידות של עם, צריך להיות יחד לזרום עם כל העולם כולו. זה לא הולך. הנה אנחנו רואים מה התוצאות של ניסיון למרד בעמים. צור למרוד באומות. כת שנייה אמרה, ניפול הים. היו מיואשים. אין עצה. לחזור למצרים לא שייך. לא יסכימו, אנחנו לא מסכימים, לנצל אי אפשר. אז הברירה היחידה, נברח, ניפול לים. ייאוש, ייאוש. כת שלישית אמרה, אין לי לכם. הסיכויים קלושים מאוד. הם יותר חזקים מאיתנו. אבל לא נהיה סמרטוטים, לפחות נתנגד. כמה שאולי חלק ינצלו, אולי לא, לפחות גילינו שאנחנו לא כצון לטבח, לא הולכים כצון לטבח. זו הייתה כת שלישית. כת רביעית, היא אמרה, מתפלל, נתפלל לפני השם. וקדוש ברוך הוא אמר להם, כולם, כל אחד, אמר, אתם חושבים שלחזור למצרים? לא תראו את מצרים יותר. להתפלל, אתם תחרישון. השל, להילחם, השם ילחם לכם. על יוש, התייצבו וראו את יושעת השם אשר יעשה לכם היום. כן. כי אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לא להתייאש, השם ילחם לכם, לא צריכים מלחמה, אתם תחרישון. לא צריך גם אפילו להתפלל. ארבע כיתות האלה שחזל אומרים לנו שהיו במצרים, הם בעצם בכל דור ודור. גם בדור שלנו, גם בתוך הציבור שלנו יש ארבע כיתות. כת אחת בתוך הציבור כלפי הממשלה. כת אחת אומרת, הממשלת ישראל, מלכות כיסא השם בעולם, צריך להתיישר לפיהם, לא ללכת נגדה ממש, צריך לראות את המעלות, את היופי, את הטוב, יש קשיים שהם עושים, צריך לסבול, לעבור את זה, אבל צריכים לראות את הצד הגדולה. קאט שנייה אומרת, אנחנו עכשיו נפלנו למצב שהציבור שלנו הוא כאילו דחוי, ודחוק, לא מסוגל עכשיו לעשות, מפורק. אין הרבה מה לעשות. צריכים ייאוש. יש כאלה אומרים, בוא, צריך להילחם. אין סיכוי אולי שנצליח, אבל לפחות לדורות ידעו שאנחנו לא נתנו לעשות את הדברים הגרועים האלה של חס וחלילה, של ויתורים וכו'. וצריך להיאבק בכל הדרכים שאנחנו יכולים, אף על פי שזה לא לגיטימי ולא מקובל, אנחנו צריכים לעשות את האמת, מה שצודק, את האמת. יש כאלה שמסתגרים, צריכים עכשיו לעבוד את השם, זהו. מה היה במצרים? מה היה שם בארבע כיתות הללו? ריבונו של עולם, את כולם, הוא גם לכאורה, הצדיקים אמרו, נתפלל, נתפלל לשם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תחרישון. יש שעות כאלה שהגדולה האלוקית היא כל כך עומדת, עניינה להופיע באופן כזה גדול, לא על ידי אדם. משהו עליון, משהו אלוקי, משהו אבסולוטי, משהו מוחלט. לא בזכויותיכם, לא בבקשותיכם כביכול, אלא צריך להופיע כאן עניין על אנושי. כל ארבע כיתות לפי דברי חכמים, הקדוש ברוך הוא השתיק אותה. גם את הצדיקים. למה לא להתפלל? תמיד טוב להתפלל. למה? לא, מה יכול להתפלל? זה ידוע ששני דברים לא מזיקים. ככה ידוע שתי וטילים אומרים שזה שני הדברים שלא מזיקים אם עושים אותם. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר אתם תחרישון? מה קרה? מה יכול להיות רע בתפילה? כאן יש איזו הערה עליונה. יש מצבים כאלה שאדם צריך לדעת שלא הוא פועל אותם. גם לא התפילה שלו. אלא יש כעת הופעה, אתה צריך להיות פסיבי. אתה צריך להקשיב עכשיו, וכשאתה צריך לראות את ההופעה האלוקית. כמו שבשבת, תורה דורשת מאיתנו להיות פסיביים, לא לעשות את עבודת השם בפועל. רוצים, יש הרבה מצוות אפשר לעשות, לכתוב, להפיץ תורה, להדפיס ספרי קודש, הרבה מצוות שמנועים אנחנו מלעשות אותן בשבת. שביתה, בשבת מופיע אור אלוקי. אתה רק צריך להיות מקבל את האור הזה. פתוח לקבלת האור הזה. אתה תפעל, אז אתה לא פתוח לקבל את האור. היידה דתריד למפלט לא בא לה. כשאדם עסוק בעשייה, הוא לא יכול להקשיב. כשהוא צריך להקשיב, הוא צריך להיות פסיבי. ודבר השם מופיע, ואז הוא יכול לקבל אותו. יש מצבים כאלה של ואתם תחרישון. בכל דור ודור. מצבים כאלה להקשיב למהלכים האלוקיים שעומדים להופיע. יש גם אמרי חזל אחרים כאן בעניין, שדווקא על ידי נחשון בן עמינדב שהוא נכנס לים, ועל ידי מסירות נפש וכדומה, הדברים ממשלימים אחד את השני. כל מאמר בא להציב לפנינו איזו הסתכלות שאנחנו נתבונן בה ונראה איזה צד כזה של סוג של, של עבודת השם של הקשבה. אנחנו ממשיכים. ויושע השם את ישראל מיד מצרים, הים נקרא, וישראל אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל אומרים את השירה. ואומרים, ואומרים חז"ל על פי הפסוק, נכון כי שכה מאז, מאז ישיר, נכון כי שכה בעולם. כלומר, מאז שנברא העולם, לא הייתה שירה, לא שרו אף פעם לריבונו של עולם. היו הרבה הצלות, נוח יצא אחרי המבול, לא אמר שירה. אברהם ניצל מהמלחמות, גם לא אמר שירה. היה כל היה כל מיני שלבים כאלה של מקום להודות, עוד לא הגיע שעה. נכון כי שכה מאז. אומרים חז"ל, כשמציירים דמות של מלך, יש כל מיני מדרגות של מלכים ושל שררות, אז יש כאלה שמציירים אותם עומדים, כי הם לא במדרגה חשובה. מלך גדול, מציירים אותו יושב. נכון כיסאך מאז, כאילו מאז ישיר הקדוש ברוך הוא התיישב על כיסאו. כביכול, העולם הכיר בריבונו של עולם הכרה כזאת שעד אז הוא לא הכיר בריבונו של עולם. הוא הכיר את ריבונו של עולם, אבל לא במדרגה הגדולה הזאת. הפלא הגדול הזה של קריאת ים סוף זה שיא של הופעה שלא הייתה כדוגמתה לפני כן. היו הופעות אלוקיות לפרטים, ליחידים, אולי גם לרבים. הייתה אחר כך במצרים הופעות אלוקיות גדולות היו, אבל השיא שלהם זה קריאת ים סוף. מה שראתה שפחה לים לא ראה יחזקאל בן בוזי. ואז כמובן השירה פורצת, וחז"ל מתארים את הדבר הזה שכולם שרו, שאפילו תינוקות במימם שרו. זה יצא מכל המציאות השירה הזאת. היא הייתה מבוקשת, לא היה אפשר שלא לשיר. לראות את מעשה השם הגדול הזה בקריאת ים סוף, השירה פורצת מעומק הטבע, מעומק המציאות. ובתוך המרכז, במרכז הכל, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. נכון כי שכה מאז, מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל ראה מראות אדירים. יחזקאל ראה, כאילו נפתחו השמיים, והוא רואה מעשה מרכבה. דבר שאסור ללמוד אותו לעולק, רק אחרי שאדם מגיע למדרגות גדולות מאוד בתורה, ונכנס לעולם הפנימי, וגם אחרי שנכנס לעולם הפנימי, צריך הרבה מדרגות ללמוד מעשה מרכבה. ויש גבול? וגדולי גדולי הגדולים גם במעשה מרכבה נעצרו בעד כאן ולא יותר. והשפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ואם השפחה ראתה את זה, אומר הזוהר, אז בידי שהחכמים ראו יותר. זה היה המינימום הכי פשוטה, המינימום ראתה את זה. מה שראו חכמים ומדרגות מדרגות בחכמים יותר ויותר. ואפשר גם להסביר את הדברים האלה בעומק של פשט. כי יש בזוהר שלמה יחזקאל ראה את המראה הזה שם על נער כבר בחוץ לארץ. רואים חזל שמי שלא נתנבא בארץ לא מתנבא בחוץ לארץ. הנבואה היא נתנה בארץ ישראל. כל מי שנתנבא נתנבא או או בעבורה. היו היה דבר השם יחזקאל, כיוון שהיה בארץ ישראל, נמשך בבבל. ולמה הקדוש ברוך הוא הראה לו שם, אמנם על הנהר, זה שם מקום טהור, למה הקדוש ברוך הוא הראה ליחזקאל את המראה הזה, לומר לו שישראל, כאילו יחזקאל יספר לעם ישראל, שהוא ראה את המראה הזה, הרי הנבואה היא נאמרה, הנבואה שיחזקאל ראה, היא נאמרה כדי שישראל לא יתיישו. ישראל יצאו לגלות, וכאילו תחושה שריבונו של עולם עזב אותם. הקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את המראה הגדול הזה, אני איתכם. ויחזקאל רואה, מראה הגדול מספר לישראל, כמה שאפשר לגלות את הדברים הללו, ולעודד בזה את ישראל. אבל ישראל בגלות. ישראל בצער. אבל יש כאן איזה עידוד, איתכם אני. מעל הים, ישראל עוד ראו איך שהקדוש ברוך הוא איתם, יותר מזה אפשר לראות, איך שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, נס כזה גדול, שנבקע הים, דבר שאי אפשר להעלות על הדעת אפשרות כזאת, שישראל בחרבה והמצרים כולם טובים בים, כל סוס פרו, פה ופרשיו, ובאיזה צורה, ואיך, והמים עומדים ממינם ומשמאלם, ואחר כך עוד נס, שהמים חוזרים, הים שב לאיתנו. המראה הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא מציל את ישראל, זה היה ראיית ריבונו של עולם יותר גדולה ממראה נבואה. בתוך המציאות, רואים את ריבונו של עולם עוזר לנו כפועל. לא מה, הבטחות, לא מראות אל המציאות עובדתית של הצלת ישראל. זה לראות את השם בממשות. זה ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. יחזקאל לא ראה ממשות. יחזקאל ראה רעיון. ראה משהו רוחני. אבל זה לא בא למעט שיכול להיות שגם ישראל ראו באמת על הים את האור הגדול, את אור השם הגדול. ובאמת הזוהר ממשיך על פי זה, שכשנאמר ויסה משה בני ישראל מים סוף, כתוב חז"ל מפרשים שהוא היה צריך להכריח אותם ללכת מהים. אז פשט חז"ל בהגדה הם אומרים שישראל היה להם עוד שם הרבה ביזה שלא הספיקו לאסוף אותה, וכל פעם הגלים הביאו עוד צריכים לאסוף עוד מרכבות פרו, והיו מלאים בכל מיני רכוש וחורים, כל מיני דברים, וצריכים לאסוף, ישראל אוספים ביזה על הים, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צריכים ללכת, הם לא רוצים ללכת, צריך בכוח לקחת אותם משם. הזוהר מפרש שישראל לא רצו ללכת מהים, מפני שהמראות הגדולים האלה שהם ראו על הים, הם היו כל כך מרשימים, שלא רצו ללכת מהמקום של ההופעה האלוקית הגדולה הזאת. ואז משה היה צריך לומר להם, אכן, אנחנו כאן נוכחנו בגדולה האלוקית, ואנחנו הולכים עכשיו להיות נוכחים בגדולה האלוקית עוד יותר גדולה בהר סיני. אבל כאן זה מציאות, ועכשיו צריכים לסמוך על זה שהולכים לדבר יותר גדול, קודם נחזיק בזה, ולכן ישראל מסרבים. אני לא יודע אם זה מחלוקת, כמו שאמרתי כבר, אינני יודע אם זה מחלוקת בין דברי חז"ל בהגדה לזוהר. אני חושב ששניהם צודקים. היו כאלה שנשארו בגלל הביזה, והיו כאלה שנשארו בגלל הזה, כמו יש בישראל ארבע כיתות, היו אלה והיו אלה. תמיד הזוהר רואה את הדברים בחיוב. ואחר כך הוא ממשיך הזוהר על פי הדבר הזה, שישראל צמו למים. מים, אין מים אל התורה, הוא אומר. רצו רוחניות. הם כבר קצת התרגלו לטעום הופעות רוחניות. הם רוצים עוד. והקדוש ברוך הוא מורה הוא עץ. עץ. זה התורה, עץ חיים אל המחזיקים בה. והם תקעו המים. ואז ישראל כאילו מקבלים התרוממות. גם כשהם שואלים, היש השם בקרבנו עם מים? הם לא מתכוונים לשאול חס וחלילה שאלה של כפירה, אלא לאיזה מדרגה ריבונו של עולם מופיע לפנינו? האם הופעה של יש, או הופעה של עין, שזו הופעה יותר עליונה מהופעה של יש? לא הופעה שלילית, אלא הופעה עוד יותר עליונה. כי הוא למעלה מכל. ואכן, כפי שאמרתי, אפשר לפרש שהיו כאלה של כל מיני, היו כל מיני שואלים. היו שואלים כאלה והיו שואלים כאלה. למה? כי אנחנו צריכים להבין בכלל. ריבונו של עולם, כפי שאמרנו, נמצא בכל מקום. גם באלה שפועלים כאילו נגדו. משל הדבר הזה, למלך גדול שיש לו הרבה מדינות, שהוא רוצה לבחון את הנאמנות של המדינות שלו אליו. אז הוא שלח מישהו שהתחפש בתור מלך שבא ממקום רחוק, והוא בא לכבוש את אחת המדינות. שמבטחון מדינה אחרי מדינה. בא להגיד להם, תהיו נתינים שלי, תהיו אזרחים שלי. תעזבו את המלך ההוא. לפתות אותם. ואם לא, הוא יתנפל עליהם בכוח. ולראות את מידת נאמנותם של המדינות. בא למדינה אחת, ומודיע להם, המחופש הזה, כן, בא למדינה אחת מהמדינות של המלך הגדול, ואומר להם, או שאתם נכנעים, או שאתם מקבלים את מלכותי, או שאני כובש אתכם בכוח, ועם כל הפגיעות שאני אאלץ לפגוע בכם, קבלו את מלכותי. מדינה הראשונה התנגדה, יצאה למלחמה נגדו, עם נאמנים למלך. מדינה אחרת אמרה, באמת מה אכפת לי, אני המלך הזה עם שלול עליי, בכל כך אני לא עצמאית. מה למדינה שלישית? אמרו, מה? המלך הזה רוצה למרות במלך הגדול? אפשר למרות במלך הגדול? הרי הוא רסק אותו. הרי הוא לא יכול להיות בכלל שיצליח. בכלל זה לא שייך. משהו כאן לא מתקבל על הדעת. אולי זה תרגיל שהמלך רוצה לבחון אותנו? וזה המלך הגדול שמח מאוד. הם הבינו שבכלל לא שייך לעשות מלחמות נגדו. אחרים עשו מלחמות עם עם האויב. אבל אפשר כדי שהאויב הזה לא יפגע במלך הגדול, אבל במלך הגדול אי אפשר לפגוע. הוא חזק, מי שינסה ללכת נגדו לא יצליח. הם הבינו בחוכמתם, זה לא שייך. ועל זה שמח המלך הגדול יותר מהכל. ריבונו של עולם שולח כל מיני מסיתים להסית את האדם, לבחון אותו, אם הוא עומד באמת בנאמנותו לריבונו של עולם. ומה אדם עושה? אז יש אנשים כאלה שנלחמים ביצר הרע, עושים איתו מאבקים. הוא מפתה אותם לאכול, הם עושים צומות. הם פרושים. הם לא רוצים להיות מושפעים מהקלקולים שהיצר הרע רוצה לפתות אותם. ויש כאלה שהם מבינים, מה, יצר הרע יכול ללכת נגד ריבונו של עולם? יכול להיות איזה כוח בעולם שיכול להיות נגד ריבונו של עולם? כנראה שריבונו של עולם שלח אותו. את האוכל הזה שימשוך אותנו כדי שאנחנו נתגרה. אבל זה אוכל של השם. נאכל אותו כי זה אוכל של השם. לא ננסה צומות. זה נעבוד את השם עם היצר הרע. נרומם את כל החיים. לא נלחם בחיים כדי להיות נאמנים לריבונו של עולם. הכל שלו. אין דבר שבעולם שלו שלו. המלך שמח מאוד על זה. כשאדם מבין שאין משהו יכול להיות נגד ריבונו של עולם. וכל ניסיונות של פיתוי שיש בעולם, זה בעצם ריבונו של עולם שלח את האדם, את היצר לפתות כדי לבחון אותו. ואם אדם מגלה את זה, זה הגודל הכי גדול. אם אדם נלחם ביצר הרע, מדרגה פחות. גם כן יפה. אם אדם יוותר לו, זה לא טוב. אבל אם אדם יגיד, מה לי יצר טוב, מה לי יצר רע, בין כל וכו, אני לא ברשותי, זה לא טוב. אבל אם אדם נלחם ביצר הרע, יותר טוב. אם אדם הופך את היצר הרע ליצר טוב, הוא עובד את השם עם כל מה שיש בעולם, הוא מבין שככה זה עבודה של השם היותר מושלמת, זאת המדרגה היותר עליונה. המדרגה הזאת, מדרגה של עם ישראל, יגיע לה בשלימות בעתיד, בעתיד לבוא. אבל אנחנו כבר מתקדמים במהלכים. אנחנו מתקדמים. הדרך עוברת דרך הרבה ניסיונות והרבה מבחנים. בפרשה שלנו עוד יש שני מבחנים. עוד יש שני נושאים שאנחנו פוגשים עניינים. אמן שיורד לישראל, ושגם כן זה ישראל מתנסים בו, והוא בא ללמדנו את הדברים האלה שעכשיו אמרנו, לברר שבעצם כל האוכל שבעולם הוא בא מן השמיים. וזה מה שנאמר, קחו צנצנת מם, שקדוש ברוך הוא אומר לישראל שיהיה למשמרת, לקחת מן ולשים אותו בצנצנת למשמרת, לזכור את הדבר הזה, את ש-40 שנה ישראל אכלו מן במדבר. זה הדבר אשר ציווה השם מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר והוציא אתכם מארץ מצרים. אין הכוונה רק תזכרו מה היה פעם. פעם כשהייתם במדבר, אז אכלתם מן 40 שנה. גם זה דבר חשוב מאוד, לזכור את הנס הגדול שנעשה לישראל 40 שנה, יום, 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 יום. זה היה חינוך נפלא, שהקדוש ברוך הוא חינך את ישראל לאמונה. כי כל יום היה צריך לצפות לריבונו שלם שיוריד מן. מה שאכלו היום לא נשאר למחר. כל יום, אם נגמר האוכל, בבוקר מחפשים, קדוש ברוך הוא הוריד מן או לא הוריד מן. זה מחזק את האמונה. עוד יום ועוד יום ועוד יום. הכל הזמן ציפייה לריבונו של עולם שיוריד לנו מן. המן הזה זה גם אוכל כזה, זח כזה. מתאר את ישראל. אוכל מן השמיים. אתם יודעים שיש על זה דיון. איזה ברכה היה צריך לברך על המן? מוציא לחם מן הארץ? לא. מוציא לחם מן השמיים? לכאורה, ככה היה צריך לברך. על המן? מי שרצה לעשות מזה פת, עשה פת. מי שרצה לעשות מזה מטעמים אחרים, עשה. יצא לו פת. מה יברך על זה? זה היה לחם מן השמיים, כמו שהיה כתוב בתורה. מוריד לכם לחם מן השמיים. והיה חינוך עצום. והמשמרת הזאת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, זה לא רק ללמד, לספר לנו שנזכור את זה, וגם אז אנחנו חייבים להודות לריבונו שלם על כל החסד הזה, אלא ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא נותן לחם. שלפעמים זה בא בגלוי, יורד פשוט מן השמיים, ורואים שדבר לא טבעי, זה לא הסדר, שיורד אוכל מן השמיים. ותשימו את זה בתוך משמרת, תשימו את זה בתוך כלי, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא העומר. וזה בעצם למדנו שבכל אוכל, כל אוכל הוא כלי שבתוכו יש מזון אלוקי שהוא זן ומפרנס את האדם. כל אוכל הוא צנצנת שבתוכו יש הכוח האלוקי שממנו האדם חי. ולזכור את זה, המן הוא צריך להיות תזכורת לנו לכל הדורות, שכל מה שאדם אוכל זה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לו. ואם זה בא בלבושים, זה צריך לראות את מה שבפנים, ולא לחשוב שזה משהו טבעי, משהו מן הארץ, משהו מעצמו. זה ריבונו של עולם. אתמול הזכיר הרב אביהו את דברי החסד לאברהם, שהוא שואל, למה לא ירד מן בארץ? עד בואם עד ארץ תושבת, הגיעו לארץ ישראל, המקום הכי קדוש, פה המקום המתאים שירד מן. והוא מסביר, למה המן ירד במדבר? כי במדבר אי אפשר היה את הכוח האלוקי הזה להכניס בתוך לבושים, כי הלבושים של המדבר הם לבושים טמאים. ואי אפשר להכיל בתוכו את השפע האלוקי. אבל בארץ ישראל, שהארץ היא קדושה, והפירות הצומחים בארץ הם קדושים, אז אפשר שדרך הפירות הללו, בתוך הפירות הללו, יהיה השפע האלוקי, וזה מתאים. הלבוש הזה הוא מתאים למן, לשפע האלוקי שיורד מן השמיים. ואנחנו צריכים להוסיף עוד הסברה. ובכל זאת נשאל, אז למה צריך לבושים? נכון, הפירות הללו בארץ הם יכולים להיות לבושים לשפע האלוקי הזה, כמו שירד לישראל במדבר. אבל יהיה בלי לבושים. יהיה פשוט הופעה אלוקית נפלאה. והתשובה היא שהלבושים הם לפעמים הם מסתירים ולפעמים הם מוסיפים. יש לבוש הוא לכאורה דבר חיצוני, אדם מתעטף, מתלבש, יכול להתחפש, אף אחד לא יכיר אותו. זה לבוש שמסתיר. ויכול להיות לבוש שעדרבה שהוא מגלה, שהוא מוסיף עוד פאר, עוד יופי, עוד שלימות להופעה הכללית. לא רק האדם הוא יפה, הוא בא בלבושים, מגישים אוכל לשולחן עם כלים נעים, עם צורה נעה, זה מוסיף. הלבוש לא תמיד הוא רק מעכב את הראייה, הוא יכול להוסיף. וזה העניין של הלבושים של הפירות של ארץ ישראל. כלומר, שהריבונו של עולם מופיע בתוך הטבע, זה יכול להיות מצב כזה שזה מסתיר את ריבונו של עולם. ואנחנו מבקשים שיגלנה ונראה את ריבונו של עולם בעצמו, שלא יהיה עוד נסתר, שיהיה גילוי אלוקי נפלא. אבל יכול להיות מדרגה עוד יותר עליונה, שריבונו של עולם מופיע בלבושים, ורואים אנחנו שכל הלבושים הם לבושים שקדוש ברוך הוא מופיע בהם, והלבושים הזה מוסיפים עוד פאר והדר להופעה האלוקית. לראות את הטבע ולראות שהכל זה ריבונו של עולם עושה, זה יותר גדול מאשר רק מעל הטבע, רק מעל המציאות. זה העניין של העתיד, לקדש את כל הופעת החיים. העתיד זה עניין של תחיית המתים, שכל הלבושים יקבלו חיות נשמתית כזאת. כלומר, תחיית המתים, אנחנו מדברים על תחיית הגופות והופעה של חיים שלמים כאלה, שהגופות לא מסתירות את האור, אלא להפך, הם מוסיפים עוד פאר והדר. זה העניין של הצנצנת. קח צנצנת ותן שם מלוא העומר. לא במובן של להסתיר, אלא במובן של הערות שההופעה האלוקית עניינה להתגלות עם כל הכלים, עם כל המגושים, עם כל הטבע. וזה יהיה כשהכיסא יהיה שלם. כי יד על כס יהיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כל עוד שהעמלק נמצאים בעולם, שהסטרא אחרא נמצא בעולם, אין הכיסא שלם. נכון כיסאך מאז, הופיע כבר כיסא השם באז ישיר, אבל הכיסא לא שלם. ומתי יהיה הכיסא שלם? כי יד על כסיה, ומלחמה להשם במלאק מדור דור. בדור הגאולה, שוב מופיע המלאקיות, ושוב בא הניצחון על המלאק, ואז הכיסא שלם. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שנראהו עין בעין את זה בקרוב.